מדהים גרים, הברכה והשלום. פרשתנו מתחילה בלשון יחיד, ראה. ההמשך הוא שלו רבים, תשמעון. הגרא מסביר את ההבדל בין לשון יחיד שלו רבים, כי פרשה זאת באה להרגיש את חילת הברית באקריזים ברבל, שבה נחלתה ברית של ערבות הדדית. זה התחדש בארץ ישראל. במדבר קיבלנו תורה ביחד, אבל לא היינו ערבים זה לזה. בארץ ישראל נעשינו ערבים זה לזה. עם ישראל הופך להיות מפרטים לגוף אורגני אחד, ראה. נכון, אתם כל אחד לחוד, שומעים לחוד. בהר סיני שמענו כל אחד לחוד, כן, ביחד, ועכשיו אתם עומדים לקראת ברית חדשה, שבה אתם הופכים להיות יחידה אחת. זה מאפיין את המצוות של פרשתנו בפרשה הבאה, וגם מצוות אחרות רבות בסוף דברים. הדגשה היא יותר על הליכוד החברתי. בעם ישראל צריך להדגיש את היחד. לכן צריך להיות שלטון אחד. הנבואה צריכה להיות מרוכזת, מלוכדת. לא כל אחד יוכל לנבא לפי דעתו, צריך להיות מסגרת משותפת, אחידה, ברורה, מי נביא אמת, מי לא נביא אמת. כי נביא שקר לפעמים חושב שנביא אמת. הוא חייב לי אשליה מסוימת. שנבנה שהוא קיבל איזה הערה, השראה מלמעלה, אבל היא בסיסה פרטית. צריכים לאחד את כל הכוחות יחד, לוודא שכולם מנבאים בשם אחד, ולא כל אחד לפי הרגשתו האישית, בתחושתו הפרטית. ומכאן גם איסור הבמות בארץ. לא תעשו כן, כמו שאנחנו עושים פה, שישר בעיניו. כי לא באתם לדעת עלינו חמלחלה, בארץ ישראל יש לכם מקדש אחד, ולכן רק במקום אחד שעתית הקורבנות. לא יכול כל אדם להקריב במקום שהוא רוצה. גם אם זה שם שמיים. אנחנו מכירים שהשם שמיים, אדם רוצה את הפרטיות שלו, את הקבוצה הפרטית של הייחודיות שלו, ודרך משום שמיים, או לשם שמיים. והיא הנותנת. לכן צריכים להיות ביחד, לא תתקודדו. ולכן הרבה מצוות קשורות לצד החברתי שיוצא מסובת ישראל. כשמדגיש חברה זה לא מנותק מתפיסה דתית. רק בדורות האחרונים הפרידו בין תפיסה חברתית, שזה דתית. חברה בישראל היא חברה דתית. וחברה דתית היא חברה אחת. ואהבת לך כמוך, אני השם. בגלל שכולנו מצווים לעבוד השם ביחד, נרגיש לעבוד השם ביחד, לכן אנחנו צריכים להיות מלוכדים ביחד. וכדי לעבוד השם ביחד, אני צריך להיות מלוכדים. זה שני צדדים של דבר אחת. אבל ההדגשה בסדר דברים, פרשיותינו, היא על הייחוד הזה, שהוא זה שמאפשר עבודת השם אמיתית, תורה אחת. דבר מודגש במצוות החברתיות שהודגשו פרשתנו. מצוות הענקה, כל הדיש אבית עברי, החובה להשתייחס אליו כאל אדם, החובה לתת לו הענקה כשיוצא אליו החינוך, למען מצוות הענקה, דרך ארץ שכל אדם שגומר את עבודתו, אם פועל גומר את עבודתו, הוא ייתן לו מענק. מכאן התפתח הרעיון הזה של אדם שפורש מקבל פיצויים. הרעיון הזה הוא רעיון יהודי עתיק, והחינוך מדגיש שהתורה נמדמת את הרעיון הזה, למרות שאני דבר על עבד עברי, אבל הוא עדין כל פועל שרוצת לו מענק. ובעיקר גם הפן האחר שנת השמידה, הפן של שנת הכספים, זה הפן החברתי יותר של השמידה. כי שמידת הקרקעות יש לנו שתי בחינות, גם מבחינה דתית, שהארץ היא ארץ הקודש, ושאותה ארץ שבת להשם, ולכן אסור לאבד אותה בצורה רגילה, צריכים להתייחס לה בקדושה, בפירות קדושים, וגם פן החברתי, ואחרי ביוני עמך. אבל שמיטת הקרקעות, הצד הדתי, הוא נראה בולט יותר. וכאן הטעות היכולה להתובסת. אני שמר שמיטה. אני מקפיד, אני מחמיר, אני לא יכול לפרוץ אלא בצורה מיוחדת, ירקות בצורה מיוחדת, כבר לא ספיחים, מקפיד לא לאכול כזה ולא אוכל כזה, ומקפיד לשמוע את הפרות בקדושה, שלא ישלחו להשפעה וכדומה. האם אתה חושב באותה שעה שאתה דואג לעצמך, האם אתה חושב גם על חקלאי שנשאר שנה שלמה בלי פרנסה? חשבת על כך? האם חשבת על כך שאתה מעדיף תוצרת מקומית? אתה חשבת על כך שהחקלאי יישאר לא רק שנה בלי פרנסה, אלא נוכרי ישתלט על קרקעות נוספות ללבוש את השוק והחקלאי שלנו בלי פרנסה בהמשך אחרי שמיטה? האם חשבת על הצד האחר? באה מצוות של כספים, אומרת ככה, החקלאי אחרי עשה הכל כדי לשמור שמידת הלכה, הוא הפקיר את האדמה שלו, הוא שנה שנה לא עובד, הוא לקח הלוואות, הוא לקח הלוואה. הייתכן שבסוף שנה שמידה, אתה תדרוש ממנו חזרה אל ההלוואה, אתה נהנית, אתה שמר את השמידה כהלכה, הוא שמר שמידה כמוך ביותר ממך, כי הוא הפקיר את האדמות, הוא נשאר עני. אתה יכול להתאשר, אתה רק תחיל לסחורה עם פירות חוץ לארץ, פירות נוכרים, ועשית עסקים טובים, הוא נשאר עני, הוא מסכן, דעת לו, חשבת לו, שמיטה מצווה גם כפי שמיים וגם כפי אחד כפי השני, לעזור אחד השני, לחשוב אחד השני, לדאוג אחד השני. אנחנו שנה לפני שמיטה, כעת חיה בעוד שנה אנחנו נעמוד לפני שמיטה מתקרבת, כבר עכשיו לחשוב, בצורה רצינית, איך לשמור שמיטה כהלכה. דיינו, מצד אחד, עד כמה שאפשר להשבית, לשמוט, לדאוג לך שמיד ארץ ישראל לא תאבד, לא תחרש, לא תזרע כמה שאפשר. אבל האלטרנטיבה של להעדיף רק נוכרים שישתלטו על אדמות ארץ ישראל, ולחקלאים לא לדאוג לך, לחשוב שגם אפשר איתם בצורות מסוימות של אוצר בית דין, פשוט אחרות, אפשר גם לתת להם קיום, אם לא פרנסה, לפחות קיום משנה שמיטה. האם לא עדיף, לפרנס חקלאי יהודי שומר שמיטה כהלכה, הפני גוי שלא שומר שמיטה? אני אשאר בשאלה, וזאת בעצם המטרה הנוכל של לול, אני חושב תשובה. לכל תשובה יש גם שאלות. לפני שעושים תשובה, אנחנו נשאול שאלות. אני שואל את השאלה הזאת. בפרשתנו מסיימת בחגים מדגישה שכל חג ביד רעים שמחת אתה וביתך, בלוי, והגר, והאלמנה, ביתום. שמחת חג אמיתית היא רק כאשר אתה דואג גם לאחרים. האם דאגת גם לאחרים? דאגת לעצמך לכל אחד אחד, קנית את כל מי שצריך לקנות, בשר ויין, מעדנים טובים, ודאגת לכל בני ביתך כמו שצריך, ושמחת אותם, ושמחת בחגיך, אבל דאגת גם לשני. ומכאן לפן אחר שמטריד אותי מאוד, ובסוף הקיץ, אולי עכשיו קצת מוכן לדבר על כך, אבל הפרסומות הרבות דווקא בעלונים ששאו שבת, יש עלונים שעושים יותר, שזה פחות, המהירה לחוץ לארץ. אני חלוק גם לפן הדתי שיצא לחוץ לארץ, זה עניין של עצמו, הוא לא פשוט כל כך. ניתן צד החברתי. האם הפרסומים האלה שיצאו עם לחץ חברתי, שמי שלא יצא לחוץ לארץ, הוא אומר בעצם מנבח, מנסכן, כל התפיסה הזאת שחייבים לצאת לחוץ לארץ, ומה עם פרנסה למדינת ישראל? מה עם אנשים שכאן דואגים כאן? יש כאן מלונות, יש כאן קיבוצים, יש כאן מושבים, יש כאן אנשים שצריכים פרנסה. אפשר לנוח יפה, להתאוורר יפה גם בארץ ישראל. אין חובה לצאת לחוץ לארץ. ובעיקר לנקוד לחץ חברתי. אלון שפרסם עשרות מקורות בעולם, וכבר שחקת החגים, סוכות פה, ראש שנה שם. רבותיי, אני לא יודע אם נמצאת על זה שהדיבת יוצרת שהיא עצמה בעיה חמורה. אני גם לצאת החברתי. מה הלחץ הזה? מה הסנוביות הזה? מדוע מי שלא תרוד לארץ הוא מדוע את הסוג ב', להפך, שאותו סוג א'. מדוע לדאוג לתת פרנסה למדינת ישראל? מיליון יהודים נוסעים בחוץ לארץ, לפחות הקיץ. כל אחד משקיע אלפי שקלים שם. אם היינו משקיעים את אלפי שקלים האלה כאן בארץ, לכולם לתת פרנסה ברווח. לבון שלה, חשבנו על זה. לפני חודש התשובה, אנחנו נשים שאלות. שהשם יחזירנו בתשובה שלמה לפניו.